שלום, אנחנו בתוכנית נוספת של גאים ומחשבים, בתוכנית השנייה שלנו, ונמצא איתי כמובן יניב הלפרין, עורך האתר של אנשים ומחשבים. מה שלומך?
בסדר, מה קורה?
בסדר
גמור. Happy Pride, חודש גאווה שמח.
כן, חודש גאווה בהחלט שמח, ואנחנו ממשיכים לעסוק בנושא הזה של להט"ב וגאווה. מה בעצם מאפיין את הנושאים האלה? למה הם, לנו בכל מקרה, נדמה שהם כל כך קרובים?
יש שתי מילים שמאוד פופולריות בשנים האחרונות בחברות הייטק, רב-לאומיות, אבל גם ישראליות, יותר ויותר, וסטארט-אפים, מגוון והכלה. שזה אומר שחברות יודעות, ויודעות שגם שזה תורם לשורת הרווח שלהן, שככל שהן יותר מגוונות בעובדים שלהן, מאוכלוסיות שונות, ומכילות אותם, ככה שורת הרווח יכולה יותר לעלות. ככה עובדים יותר יצירתיים, ככה עובדים יותר מגיעים למקום העבודה בכיף ובפן. ואתה רואה הרבה חברות הייטק שעושות אירועי גאווה עכשיו בחודש הגאווה, חודש יוני. ובאופן כללי, גם כל השנה יש להן מדיניות מכילה וכולי.
אבל נדמה שבאיזשהו שלב, המטרה למקסם את הרווחים, כמו שתיארת, היא הפכה להיות גם ערכים. כי בעצם האנשים האלה השתלבו.
מגוון והכלה, בדיוק.
כי בעצם האנשים האלה השתלבו.
דייברסיטי. דייברסיטי זה מילה מאוד נפוצה עכשיו בעמק הסיליקון.
אוקיי. אבל אני מניח שיש עדיין אנשים שנתקלים בלהטופוביה.
לגמרי. הנתונים מראים נתונים מארצות הברית מהשנה שעברה מראים ש-40% מהעובדים הלהטאבים עדיין חוששים לצאת מהארון בחברות הטק. ויש נתונים ישראלים עם מספרים פחות או יותר דומים, אולי קצת פחות, במקומות עבודה באופן כללי.
אוקיי. אז כמו שאמרנו, זו התוכנית השנייה שלנו של אנשים, של גאים ומחשבים. את מי אנחנו מראיינים היום?
אנחנו מראיינים היום בחלק השני את תומר אליאס, שהוא מארגון LGBTech, שזה ארגון שהתחיל בהייטק, אבל עכשיו עוסק במגוון והכלה בחברות במקומות עבודה באופן כללי. הוא מלווה חברות, הוא עוסק בזכויות להט"בים במקומות עבודה. בחלק הראשון אנחנו מראיינים את הדס אלמוג, שהיא מנהלת אנשים, כך זה נקרא ב-Here Mobility, שהיא עסקה בתחומי ה-HR בכמה וכמה חברות הייטק, והיא תיתן לנו פרספקטיבה רחבה יותר לכל הנושא הזה.
אז פתיח?
פתיח.
ואז השיחה עם הדס,
ואנחנו מתחילים.
גאים ומחשבים. הסקטים מיוחדים לחודש הגאווה. מגישים יניב הלפרין, עורך אתר אנשים ומחשבים, ורון קסלר, מנהל תחום דיגיטל של קבוצת אנשים ומחשבים. עורך ראשי יהודה קונפורטס.
שלום הדס אלמוג.
שלום שלום.
אהלן. בואי קודם כל תארי לי בבקשה את ה... מאיזו חברה את, מה תפקידך, מה החברה עושה ככה בשתי מילים?
בסדר גמור. אז שמי הדס, ואני עובדת בחברת Here Mobility, אני עזיתי HR שם. החברה היא בתחום התחבורה החכמה, מייצרים marketplace של supply and demand, בעצם החזון של דמוקרטיזציה של כל שוק התחבורה. לפני... אני שם כמה חודשים, לפני כן הייתי גם בסטארט-אפ שנקרא ווקלי, של Digital Adoption Platform, ולפני כן הרי באתי מ-Big Corporate, מונייס, ואמדוק, ופלאד מטיריאל, וסלקום.
כך שיש לך המון המון ניסיון בתחום ה-HR.
שחל?
אני אומר, יש לך המון המון ניסיון בתחום ה-HR.
נכון.
יפה.
מאוד אוהבת את התחום הזה.
אז בואי ספרי על כל הנושא של להט"בים והייטק. למה זה בעצם מיוחד משאר העובדים, משאר הרקעים?
למה זה מיוחד ללהט"בים
כן.
בארגונים?
מה מיוחד כאילו דווקא בהתייחסות ללהט"בים? בא המנהל עכשיו ושואל את עצמו, כן. זה עובד כמו כל עובד. למה כן. אני צריך להקדיש לנושא הזה בכלל?
אז בעיניי, קודם כל, זה דבר שהוא מאוד מתפתח. אני מסתכלת לאורך כל הקריירה שלי והארגונים שעבדתי בהם, ואיפה שזה היום, אז באמת, זה מצב יותר טוב. כבר כל הנושא של diversity and inclusion זה טרנד עולמי של השנים האחרונות, הוא באמת מבורך, ובגלל הסיפור של, של נשים מול גברים, ושל קבוצות מיעוט שהן בדרך כלל מוחלשות, כמו להט"בים, ואם זה שחורים, ואם זה אתיופים, ואז...
מה זה אומר מוחלשות?
שמצריכים התייחסות ואינקלוזיה.
אוקיי. אנחנו שומעים אותך טיפה מקוטע, אז אם אפשר לחזור רק על המשפט האחרון.
כן, סליחה. אני אומרת שברור היום שככל שהארגון הוא יותר דייבר, זאת אומרת, יש בו קשת שלמה והוא אינטגרציה של אנשים שמביאים את הזהות שלהם במלואה, ולא רק את התפקיד שלהם ומה שהם עושים בארגון, אלא את כל החיים שלהם ומי שהם, כי אני מאמינה שדתי ולעשב ושחור ואישה זה זהות שלמה. זה לא משהו שמאפיין אותך, שאם אתה אוכל או לא אוכל, או עושה או לא עושה משהו במיטה, ולכן זה לא רלוונטי להביא את זה למקום העבודה. אני חושבת שזה מאוד רלוונטי, כי אנשים הם באמת הרבה יותר באינטגרציה עם עצמם, ואז הארגון, הפרפורמנס של הארגון, הוא הרבה יותר גבוה. וזה אפילו משהו שהוכח.
יש איזה משהו שאת יכולה לתאר על הבדל בין חברות שיש בהן להטאבים לבין חברות שאין בהן להטאבים?
מחוץ לארון, כמובן.
כמובן.
מחוץ לארון, וואו. קודם כל, יש איזה מחקרים, אפילו הייתי בטיח כפו עכשיו, לא יודעת אם תקעתי אלא את זה במאמר שלכם, יש ממש מספרים שמראים איזה אחוז גבוה של להטאבים יחשבו פעמיים לפני שהם יקנו מהארון, וזה רק מראה לך. ויש לי גם את המספרים מ-2015 שבמדינה עשו, שמראה שיש שם אחוז מאוד גבוה של אנשים, של להט"בים, שלא יצאו לארון ושחווים אמירות פוגעניות שרק מכניסות אותם לארון. וכן, זאת אומרת, אני הייתי אומרת לכזה מנהל, או חד משמעית, אני יכולה להגיד שזה ארגונים, שזה לא רק לחגוג דרך אגב את שבוע הגאווה, את יום הגאווה, או להצטרף למאבק הזה של הארגונים שהיה ב-2018.
זה כל השנה.
זה ביום יום לשים, להילחם בהומופוביה. יש המון 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 גינויים יום יומיים, שאם נותנים להם להישאר בחלל האוויר ולא מגנים אותם, זה חלק מלייצר סביבה פוגנית, שלילית, לא פתוחה, לא נאורה. אני חושבת שהארגונים של העתיד באמת לא ישרדו אם הם לא יהיו דייבר ואינקלוז'ן. אני באמת מאמינה בזה, אני גם רואה את זה. גם הדור הנוכחי, הצעיר, הם לגמרי מביאים את זה למקום העבודה.
והוא יותר פתוח?
זה לא אישו.
יש באמת הבדל בין עובדי ההייטק, מנהלי ההייטק המבוגרים לצעירים?
אני רואה הבדל, עוד פעם, זה הכללה גסה, זה לא ברור. חבר, וזה נורא תלוי, אתה יודע, יכול להיות מבוגר שפשוט יש לו בן או בת או מולסבית או אחיין טרנסג'נדר, וזה מוכר לו מאוד והוא עבר עם זה תהליך, אבל זה באמת, אני לא שופטית כלפי, זה גם אני, כשאני גדלתי בראשון, זה לא היה אינטרנט.
גם אני גדלתי בראשון.
מה?
גם אני גדלתי בראשון.
שנים.
אני הרגשתי דברים שלא ידעתי שיש להם שם, ובוודאות ידעתי שצריך להתבייש בהם, ושכדאי מאוד לחשוב פעמים, אני אומרת אותם, ולא ידעתי, כאילו, לא היה אינטרנט, הדברים לא היו נגישים, ומה שהאקוסיסטם סביבי רק שידר לי שזה לא טוב, ושיתאבלו עליי, ושלא יהיה לילדים, ושזה פגם, ושזה נגד הטבע, ושזה היה מחוץ לחוק, וזה היה חלק מה-DSM פעם, וכאילו, ורוצחים אותך אם יודעים עליך, וזה הדברים ששמעתי בלי אינטרנט, כן?
כן.
אז הדברים מאוד התפתחו, ואני חושבת שהיום אני שומעת, אני עכשיו עושה פאנלים בחברות, ואני רואה שהפאנליסטים של בני 20-24, ויש לי גם כאלה, הם ממש, הם מדברים על זה בצורה סופר סופר גלויה.
אוקיי.
והם מביאים את זה אחרת. אבל עדיין יש דרך ארוכה. אני שומעת גם המון סיפורים מאותם פאנליסטים מהיום יום ברמה של לפני שבוע. של אמירות קשות שקשה להם בארגון. אני יכולה לתת דוגמאות.
עוד מעט רק...
רק רציתי לשאול אותך בעניין הזה של האווירה הנאורה והפתוחה של הטאבים מביאים לארגונים, יש גם סולידריות בין קבוצות נחלשות אחרות לבין לטאבים? זאת אומרת, האם במקומות...
שאלה מדהימה, שאלה מעולה. אז קודם כל, אני רק לאמירה הראשונה, חד משמעית, אומרים לי, גם הטרוסקסואלים אומרים לי, תקשיבי, ברגע שיש דגל בלובי, לא משנה אם זה של ארגון או של ביטוח לאומי, כן? אז מה שזה אומר לי, זה שזה ארגון שהוא לא רק בעד להטאבים, זה ארגון שהוא פתוח באופן כללי לאחר, לשונה, זאת אומרת, שיש פה ארגון שהוא, מה שקרה, לאו דווקא קשור לנושא להטאבי, זה כבר מסמן להם, זה מרקר שהוא פותח, יש לו מעגלים הרבה יותר רחבים מהדבר הזה.
ואיך כל זה תורם, איך כל זה תורם לשורת הרווח? אני מנהל, אני רואה אקסלים.
איך מה?
איך זה תורם לשורת הרווח של הארגון?
תראה, אתה שאלת גם על בין הקבוצות.
רון, אבל זה בבא.
תרום אחי לשורת הרווח, אם אתה שואל אותי על האתגר הבא, באמת הבא, אחרי שקורא, זה ההידברות בין הקבוצות, אחרי שהבאנו את כל המגוונים למיניהם, אוקיי, ואנחנו מגוונים, האינקלוז'ן האמיתי זה לא רק לעשות את ההתאמות, אלא לייצר את ההידברות בין הקבוצות השונות. כי מה שגיליתי, אני לפחות, בכל הפאנלים האחרונים שאני עושה, אני עושה הרבה בשבועיים האחרונים,
אירועי הגאווה, מן הסתם.
ללכת באומץ על לקבל איזשהו שונה שבו, ובאומץ זה אומר לקיים שיח פתוח, כמו פאנל כזה, לצורך העניין, או כמו כתבה שתהיה, או כמו אפילו לגנות אמירה הומופובית. כל כזה, הרבה פעמים החסם זה כשיש איזושהי קבוצה של דתיים, זה מה שאומרים לי, שיש התקוממות ושהם יעזבו ושהם לא יכולים להיות בארגונים שהם פרו. עכשיו, עוד פעם, זו הכללה גסה.
ברור.
א', יש הרבה הומואים ולסביות דתיות, ויש המון
דתיים פתוחים.
שהם מדהימים ומקבלים ומעודדים ואפילו יוזמים את השיח הזה. אבל זה מה שאני שומעת מארגונים. איפה שמנכ"לים וארגונים ומנהלות משאבי אנוש ומנהלים, חוששים כי מה יהיה, זה כשאין הידברות בין הקבוצות. ולא יעזור, ככל שיכירו יותר ותהיה הידברות, יפסיק האמירה הזאת של הם. זאת אומרת, הדבר הזה של הם, ואני לא יודע עליהם כלום, אבל מה שבטוח זה שהם ככה וככה וככה, זה סודק את זה. וככל שנצליח לסדוק את זה ולתת שונים ושמות, ולהראות אנשים מוצלחים וכמוני כמוך, בין הקבוצות בארגון, זה לשם אני חושבת, זה באמת משמעותי. כי זה העובדים שלנו, וזה גם הלקוחות שלנו, וזה כולנו. זאת אומרת, וזה המועמדים שלנו, והלקוחות הפוטנציאליים שלנו, והמעגלים של הדבר הזה הם אדירים. בסופו של דבר.
יש הבדל בין חברות צעירות יותר, סטארט-אפים וכולי, לחברות הייטק ותיקות ביחס ללהט"בים?
רגע, לא שמעת אותך. מה חברות הייטק ותיקות?
שאלתי אם יש הבדל בין חברות הייטק ותיקות לבין סטארט-אפים, חברות צעירות יותר ביחס ללהט"בים. דיברת הרי על ההבדל בין הדורות.
אני רואה שינוי. זאת אומרת, חברות יותר מסורתיות כביכול, גם הייטק, אבל גם לא. באמת, זה לא אמצע תל אביב, זה הרבה פעמים פריפריה, ולקח להם זמן. אני רואה, קראתי ב-Applied Materials, והיום הם לגמרי, בחוץ לגמרי עם הדבר הזה, זה לא היה כשהם נשאר אותו דור, אמדור, הם משתקדים מצגדי גאווה, הרבה פעמים מי שעומד בראש, שמוביל את הדבר הזה, וזה השינוי, ולפעמים, אתה יודע, יש את המיטו, שפיכם כולם ככה, אז אתה מבין שסף לדבר הזה.
למה אנחנו לא רואים הרבה מנכ"לים להט"בים מחוץ לארון? בחברות הייטק, או שהם מחוץ לארון בחיים שלהם, אבל חוששים נגיד להתראיין או לצאת באופן ציבורי?
שאלה טובה. א', לא מכירה מספיק מנכ"לים שהם באמת בארון, אני גם לא חושבת שחייבים להוציא אנשים מהארון.
לא, אאוטינג, אלא עם עצמם.
אבל אין לי ספק שאנשים בעמדות בחירות, בעיניי, ולכן זו הסיבה שאני עושה את זה בעצמי, יש להם תפקיד ויש להם אחריות. וכשהם יבינו את זה, זה בדיוק התפקיד והאחריות הזאת של תראו, זאת אומרת, אני אתדברת על זה בצורה פתוחה, יש שום בעיה שתשאלו כל שאלה, זה לא טבו, ולהפך, ככל שתהיה הידברות ואדיוקיישן על הדבר ובסיפורים אישיים, אז ככה נגיע לנושא הזה, של הפתיחות באמת.
לקראת...
אז אני אחד משמעית, אני חושבת שאם יש מנכלים שיש להם ילדים, או הם בעצמם, וכולי וכולי, שוילקם פורוד מה שנקרא עם הדבר הזה, ויספרו, זה יעשה, זה יהיה יוג', אין לי בכלל ספק. למה אני חושבת מפחדים עדיין? מפחדים מלקוחות, שינטשו, מפחדים, אתה יודע, זה כמו שתשאל את עברי לידר על כל השנים שהוא לא יצא, כי הוא פחד שזה יפגע לו בקריירה, ותור לבנה...
אבל להם זה דווקא עצים את הקריירה.
כן, אבל הפחד משחק תפקיד
משמעותי. חד משמעית, אבל אומרים לך, או שזה לא יפגע במשפחה, יש פה סבא, יש פה סבתא, יש פה זה שלא ידעו, או שזה יפגע לך בקריירה. עכשיו, מנכלים אני בטוחה, מפחדים מהלקוחות שלהם. תראה, לא כולם ברק אילן, שבטוח בעצמו, הוא נשאר לא סטרילי לחלוטין בשום אג'נדה חברתית. הוא הסמן הימני לדעתי, שנעז להיכנס לווקוסים הפרטיים האלה, ולא להישאר סטרילי. ולא רק הוא, גם הוא יקפוצים את זה הרבה ארגונים, עם מייקרוסופט ובדי. אבל לא כולם או בטוחים בפוזישנינג העסקי שלהם, או בעצמם, או שבאמת זה קרוב לליבם וזה חשוב להם. צריך הרבה עומק, הרבה עומק.
בהחלט.
לצער.
הדס, לסיום, רצינו לשאול אותך, זה חודש הגאווה, מה, יש איזשהו אירועים או דברים שאתם עושים שאת רוצה לספר לנו עליהם?
או בחברות אחרות כמובן, שאת יודעת.
כן. אז קודם כל אני חושבת שכל שנה יותר ויותר עושים יותר, אם זה פעם התחיל בעיקר ברנדינג, אתה יודע, של חגיגות ודגלים וקאפקייקס, זה פשוט לשמוח ביום הזה, ואז באות כל השאלות האלה של על מה השמחה, על מה הגאווה, ותסביר, ואני אתן גם דקה על זה, כאילו מה, על מה הגאווה. ולאט לאט, אני עוד מתחזור לזה, ולאט לאט אתה רואה שמתעסקים יותר ויותר בתוכן, מביאים הרצאות של טרנסג'נדרים, ושל, ראיתי אורנה בנאיבה, ואלון מדר מהצדה, והילן עושים דברים, והמון המון הרצאות.
רק אתמול ראיתי מנכ״ל איגי בפייסבוק.
נכון, איגי עושים בהמון ארגונים עכשיו.
איגי זה ארגון הנוער הגאה, למי שלא יודע.
נכון. אני חושבת שזה הדבר, חוץ הדברים הרגילים, זה באמת בעיניי השיח, התוכן, החיפוך עם האנשים האמיתיים והסיפורים האישיים, זה הדבר. חוץ מזה, יש המון דברים, וכל שאתה יודע, הטפסים יהיו לא רק עם האבא, והפנייה לא תהיה עם הנחות מסוימות, שאתה יודע, כאילו, אם יש לך בן זוג, או האם אתה איזה חד הורי. כל ההנחות יסוד האלה, הרגישות הזאת והמודעות הזאת לקשת שלמה של אנשים שיש להם איזשהו ארון, לא רק להטרדי, חייבת להגיע לארגונים.
וזה מסר נהדר לסיים איתו.
מסר אופטימי.
מסר אופטימי מאוד ונהדר לסיים איתו. תודה רבה לך, הדס. ונקווה שכך ימשיך.
תודה.
ביי ביי.
עוד חג אהבה שמח.
חג אהבה שמח, happy pride.
ביי ביי.
שלום, אנחנו בחלק השני של אנשים גאים ומחשבים, המהדורה לחודש הגאווה של הפודקאסט שלנו, אנשים ומחשבים. אנחנו אומרים עכשיו שלום לתומר אליאס מ-LGBTEC. שלום תומר.
היי, נעים להכיר.
היי, גנאים גם לי. בוא ספר לנו מה זה LGBTEC.
אז LGBTEC זה בעצם ארגון חברתי שמקדם גיוון והכללת להט"ב בזירת התעסוקה בישראל. אנחנו עושים את זה מ-2011, שהייעוד שלנו הוא בעצם לייצג את הלהט"בים בשוק התעסוקה, באמצעות פיתוח, עיצוב והעברת ידע מקצועי למעסיקים, ובאמצעות עידוד של מודעות. אם זה בקרב הקהילה המועסקת או הקהילה המעסיקה, נקרא לזה.
מה זה אומר גיוון והכלה? בוא ספר לי קצת יותר.
גיוון והכלה זה משהו שהוא מונח שלא אנחנו הלהט"בים טבענו. זה משהו שמגיע עוד מעולמות השילוב נשים במקומות התעסוקה, שילוב מיעוטים, עולים חדשים וכולי. מדובר על תהליך שארגון בעצם מקדם כדי לקבל סוג של win-win, כתוצאה מהעסקה של של מועסקים מגוונים. יש מחקרים שהראו שמקומות שמעסיקים בעצם עובדים מגוונים הם מקומות שהם יותר יצירתיים, מקומות שבהם רעיונות ובעצם יכולות פיתוח מגיעים לרמה שהיא מאוד מאוד גבוהה, גם מבחינת פרודקטיביות וגם מבחינת הערך בסוף לעסק.
אתם בעצם התחלתם מתחום ההייטק ועברתם משם לתחומים מגוונים. אתה בעצמך בא מההייטק, נכון?
כן, אני כעיקרון מגיע מתחום, ההתחלה שלי בעצם במשרד הביטחון, לא בהכרח בהייטק.
אוקיי.
ועם הזמן גם הגעתי להייטק. אבל כן, LGBT Tech בעצם התחילה יותר כמקום או קהילה שמאפשרת לאנשי הייטק, נקרא לזה להתמנגל, להכיר בכל מיני אירועים שעשינו, אירועי נטוורקינג. המטרה היא בעצם בהתחלה הייתה, נגיד, לשבור תקרות זכוכית או לאפשר שבירת חסמים.
לשבור את דלתות הארון.
בין להט"בים, כן, שנמצאים במקומות העבודה, בארון וכו'. אבל עם הזמן גדלנו, אמנם לא אני הקמתי את זה, אני חלק מהבורד, אבל שינינו בעצם את נקרא לזה הייעוד המרכזי של הקהילה, וממש השנה הפכנו להיות ארגון ללא מטרות רווח, מהתארגנות הפכנו להיות ממש NGO, כשהמטרות הן עבודה מול המעסיקים, כמו שאמרתי, עבודה מול הקהילה הגאה, ובעצם קידום של גם פעילויות שמקשרות בין אותם ארגונים של הקהילה הגאה לכל מיני חברות גדולות שיתופי פעולה.
זאת אומרת שאם אני נגיד מחפש עבודה, אז אני יכול בעצם לפנות אליכם, או אם אני מעסיק שמחפש עובדים, אז אני יכול לפנות אליכם?
זהו, אנחנו לא מתעסקים בהשמה. מה שאנחנו עושים, לדוגמה מול המעסיקים, אנחנו בעצם בנינו שאלון שעוזר לחברות ותאגידים להבין מה הסטטוס שלהם היום בהקשרים של הבנת צרכי הקהילה הגאה, ומה הסטטוס שלהם מבחינת הפוליסי שלהם, ואיך שהם מתנהלים ביום יום בהקשרים של ראייה, נקרא לזה, מגוונת ומכילה. אחרי שאותו ארגון בא ומסתכל ועושה בחינה עצמית, אנחנו יחד איתם בונים תוכנית אסטרטגית ממש אופרטיבית של איך בשנה הקרובה, בשנתיים הקרובות, אנחנו עוזרים לסגור את אותם פערים. זה יכול להתחיל באיך הארגון מדברר את עצמו החוצה, בהקשרים של איך אני מפרסם או מפרסמת משרות. זה יכול להיות גם בהקשרים של סביבת העבודה עצמה, האם יש שירותים שהם יוניסקס, האם העובדים והמנהלים ומנהלות מקבלים הכשרה בהקשרים של רעיונות ללהט"בים, בהקשרים של ריטנשן, אם אני מעסיק עובד להט"ב, אז מה שואלים, מה לא שואלים, איך מתמודדים עם יציאה מהארון, עם תהליך של טרנזישן, זו דוגמה נוספת.
ויש ארגונים שממש רוצים, פונים אליכם כי הם רוצים לעבור את התהליך הזה מיוזמתם?
כן. יש לנו כבר 50 ארגונים ששותפים לחזון שלנו.
יש לכם את ה-Israeli Diversity Standard, נכון? ספר על זה קצת?
אני לא שומע.
על ה-Israeli Diversity Standard שיש לכם, ספר על זה קצת?
נכון. בתום התהליך, כאשר ארגונים בעצם מגיעים לרמה, נקרא לזה, של סטנדרט מסוים, הם בעצם מצהירים על הצהרת כוונות שהם יכולים לבוא ולהראות אותה גם בתוך הארגון וגם החוצה. זה נקרא Israel Diversity Standard שלנו, ובעצם בכך הם נהיים שותפים גם לתהליך, גם לחזון, ובעצם ממצב של לקבל מאיתנו מנטורינג, הם גם הופכות להיות מנטוריות לחברות אחרות.
וברמת, דיברתם שאתם הולכים גם למעסיקים וגם לעובדים, מה אתם עושים ברמת העובדים עצמם?
אז ברמת העובדים עצמם, לפני שנתיים כמעט, קמנו בעצם את פורום התאים הגאים של מקומות העבודה בישראל. היום יש לנו בעצם 70 נציגים, ולפני תקופת הקורונה, פעם בחודשיים, שלושה, שנפגשים, מקבלים בעצם כלים על איך להקים תג, ואם יש לי כבר תג, אז מה התכנים שאני עושה באותה קבוצה גאה במקום העבודה שלי, איך אני מקדם שינוי, איזה שינוי אני רוצה לקדם, איזה תכנון שנתי אני עושה. הפורום הזה גרם לכך שחברות גדולות וקטנות משתפות פעולה, ובעצם גם בהקשר של תכנים, וגם בהקשר של בוא נעשה משהו ביחד, בוא נוביל שינוי ביחד.
איזה אחוז מהחברות שפונות אליכם ומהחברות ש... שהתאים הגאים שלהן בפורום הוא מההייטק?
אני לא שומע.
איזה אחוז מהחברות שפונות אליכם ועובדות איתכם, ומהחברות שתאים גאים שלהן, חברים בפורום שלכם, מגיע מההייטק?
אז אכן יש לא מעט, יש כמות, בוא נגיד שזה הרוב, משהו כמו 80% מהחברות היום הם חברות הייטק.
שזה מאוד משמח ומאוד לא. מצד אחד זה מאוד משמח, כי זה מראה שבעצם הענף שלנו הוא יותר פתוח.
מצד שני, הם צריכים את השינוי.
בדיוק, צריך גם את הענפים המסורתיים יותר.
נכון. אז למעשה, הסיבה היא שהרבה חברות הייטק כבר שם, זה גם בראייה גלובלית. חברות בינלאומיות היום יש להם הגדרה של סטנדרטים, בהקשרים של גיוון וגם בהקשרים של הקמה של ERG. ERG זה בעצם תגה. שבעצם זה מגיע לפעמים מבחוץ, חברות כמו אינטל ודל יזמו את זה בישראל, אבל ההבנה של האפשרות להקים employee resource group הגיע מהגלובל לדוגמה, גם IBM לדוגמה ומייקרוסופט וכולי. אותם תאים מגיעים של חברות גדולות באות, בוא נקרא לזה, שמות פה איזה סוג של סטנדרט בישראל לאותם חברות אחרות. אבל בראייה של החוץ,
ואתם רואים, סליחה רגע, אתם רואים את החברות הישראליות שנולדו בישראל נמשכות לזה?
כן, יש חברות ישראליות כמו וויקס לדוגמה, שעושים מעל ומעבר. בשנים האחרונות אפשר לראות אותם גם משתתפות במחאה שהייתה לנו בהקשרים של מחאת השוויון של הקהילה הלהט"בית. גם לא מעט חברות ישראליות השתתפו בזה. אם אנחנו
ויש גם כאלה שסרבו.
סליחה?
יש גם כאלה שסרבו להשתתף, כולל מההייטק.
נכון. הסיבה לסירוב היא שונה ומגוונת. יש כאלה שלא האמינו במטרה, ויש כאלה שחששו נקרא לזה backslash שעשוי להגיע מה
לקוחות.
מהקונים שלהם.
תומר, השיחה הזו עושה אותי, אני חייב להגיד, מאוד אופטימי. יש לך איזשהו סיפור של ניצחון שאתה יכול לספר לנו? על חברה שהגיעה אליכם ועשיתם איתה איזושהי כברת דרך ש...
קודם כל, לא הכל אופטימי.
ברור שאני
מתאר לעצמי. אבל היום 62% מהלהט"בים בישראל יחשבו פעמיים אם לצאת מהארון במקום העבודה שלהם.
הנתון בארצות הברית, הנתון בארצות הברית ממחקר משנה שעברה, מדבר על 40% שלא יצאו מהארון, או שחווים אפליה במקום העבודה שלהם. אני מדבר רק על ההייטק. ולא על כל הענפים. אבל איפה באמת...
איזה מחקר?
מחקר שקראתי לפני שנה, זאת אומרת שהוא מלפני שנה מארצות הברית. אבל כן, כמו שרון סיפר, כמו שרון אמר, תן לנו סיפור הצלחה באמת.
סיפור הצלחה?
סיפור הצלחה.
האמת שאני מנוע מלדבר...
אתה לא חייב לנקוב בשם של הלקוח, כמובן.
אני לא יכול לציין שם, כן?
ברור, אבל חברה שבאה עם גישה כאילו מאוד, נגיד, שמרנית, ביקורתית, ועברה את התהליך ויצאה כאילו מאוד גיי פרנדלי.
זה גם יכול להיות ניצחון קטן, אתה יודע, לא...
אז אני לא אגיד את שם החברה, אבל אני כן יכול לבוא ולהגיד שיש תהליכים שאנחנו מקדמים. כמו ששמתם לב, יש תהליך של bottom up וtop bottom. זה אומר ש...
רק נתרגם את זה.
אולי נערוך את זה, סליחה.
אוקיי, סבבה.
העבודה שלנו מול, יש עבודה פעם אחת מול ההנהלה, שבעצם מקבלת החלטה, וההחלטה הזו בעצם יורדת למטה, ועושים את השינוי ממש מלמעלה למטה, ויש תהליך שבו העובדים יוזמים, אם זה בהקמה של תגיעה, ואם זה ממש תהליך שהם נפגשים עם ההנהלה של הארגון, ובעצם גורמים לשינוי. אז אני לא אגיד את שם החברה, ואני כן אספר על חברה ביטחונית, בישראל, ישראלית, שבשנים האחרונות לא התייחסה בעצם, גם מחוסר מודעות, לא התייחסה בעצם לקהילה להטאבית כאוכלוסיית גיוון. וכתוצאה מהקמה של תגאו, יותר מיוזמה של אינדיבידואלים בתוך החברה, והשגה של סטטיסטיקות וראייה של מה שLGBTEC עושה עם חברות אחרות, הביאה לכך שאותה חברה היום, בשנה האחרונה, כן ציינה את קהילת הלהטאבית, הלהטאב כקהילת גיוון.
יפה.
וכן ציינה את זה בריש גלי, כלומר, לא הסתירה את זה מאחורי קהילות אחרות, לדוגמה.
יפה מאוד.
שימן.
זו דוגמה, סליחה?
מרשים מאוד.
כן, זו דוגמה להצלחה שאחרים יגידו, רגע, זה משהו קטן, אבל לא, זה משהו מאוד משמעותי, במיוחד שהמעסיק הזה מעסיק כמות מאוד גדולה של ישראלים, אז הם תורה.
ובוא נקווה שהם גם יכולו לפרסם את שמם ולצאת עם זה בגאווה, מה שנקרא.
אני לא שומע.
אני אומר, בוא נקווה שהם בעצמם יצאו עם זה בגאווה, עם הנושא
אז,
הזה.
האמת שאם הייתי מתכנן לפני הרעיון הזה, אני יכולתי לשאול אותם ואז יכולנו לדבר על זה.
אוקיי. עוד שאלה. יש תתי קבוצות כמו טרנסג'נדרים, כמו להט"בים ערבים, שיש להם, אתה יודע, צריך לשים יותר דגש או דברים כאלה?
אז כן, בואו נתייחס רגע לקהילת הלהט"ב, היא קהילה שמורכבת גם מאוד תת קהילות.
נכון.
יש נשים בתוך קהילת הלהט"ב, חרדים, ערבים, טרנסג'נדרים, יש בעצם בתוך הקהילה הזו כל כך הרבה שונויות שזה מדהים, וההתייחסות לדוגמה לטרנג'נדרים, שאלתם אותי לדוגמה איזה טרנג'נדרים אני יכול לרעיין בהייטק.
כן.
זו שאלה
חיפשנו.
שהיא קשה. היא קשה גם בגלל שהנראות של אותם טרנג'נדרים, אם היא קיימת בכלל, אם יש טרנג'נדרים שמועסקים בהייטק, הנראות היא מאוד
קיימת. יש. אני יכול להגיד לך שיש, אבל אתה יודע... זה נושא שהוא באמת עדיין יותר בחיתוליו. אתה אופטימי לגבי העתיד?
אני חושב שאני אופטימי בגלל שאנחנו ככה עושים תהליכים עם חברות, ובעיקר בגלל שרואים קצת שינוי של ממש... רגע, אני אשנה את זה קצת.
אוקיי,
כן, אני אופטימי. אז אני אופטימי, כי אני רואה יותר ויותר חברות שמתייחסות ללהט"ב כאוכלוסייה שצריך לשמר. אני רואה יותר חברות שבאות ובאמת שואלות על איך אני יכול להעסיק יותר טרנג'נרים וטרנג'נריות.
ואיך אתה יכול באמת?
השורש של הבעיה... סטרלי, אני לא שומע אותך. השורש של הבעיה נובע לאו דווקא מהמעסיקים וממקומות עבודה.
אלא?
לפעמים אותו מעסיק לא מבין עדיין, או לא, אין לו את הכלים להבין, שבעצם אותו מועסק או מועסקת מגיעים עם רקע שהוא קצת שונה. שם אנחנו LGBTQ נכנסים בהקשרים של הבנה של הרקע, הבנה שיש שם פוטנציאל למרות שאין תואר וכולי, כי הרבה להט"בים עסקו בשנות ה-20 שלהם או לפני, בעצם בתהליך הזה של טרנזישן והיכולת לבוא ולהיות מועסק או היכולת לבוא ולרכוש השכלה, היא קצת בעייתית פה, ולכן נוצרים פרויקטים כמו עם מעברים שקשורים למתן מלגות, האוכלוסייה הטרנסית, זה משהו שאני אשמח אם המאזינים שלנו יקדמו גם כן ויתרמו לקיקסטארטר שיוצא.
בהחלט, אחד הארגונים שעושים עבודת קודש. אז בקיצור, אנחנו הולכים למקום טוב.
אני עדיין אופטימי.
יש מה לשמור על אופטימיות מול סטטיסטיקה שהיא לא מאוד אופטימית, כן? 30% עדיין חשים אפליה בישראל במקום העבודה שלהם, ו-90% מהמקרים לא מדווחים. זה המצב היום, נכון לשנה הזו. אז יש אופטימיות בעשייה, בתהליכים, אבל עד שלא יהיו תוצאות בשטח, אני נשאר בשלי.
בקיצור, אופטימיות זהירה, ויש הרבה מה לשפר. תומר אליאס, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
היה מאוד מאוד מעניין.
תודה לכם.
ולהתראות.
חג אהבה שמח.
חג אהבה שמח.
חג אהבה שמח.
גאים ומחשבים. הסקטים מיוחדים לחודש הגאווה.
זהו זה. אנחנו מסיימים את סדרת התוכניות הזו. לחודש הגאווה של גאים ומחשבים, המהדורה המיוחדת של פודקאסט אנשים ומחשבים. אנחנו נאמר תודה לעורך הראשי של אנשים ומחשבים יהודה קונפורטס, ולפלי הנמר, איך אומרים בעברית? לפלי או לפלי?
לפלי,
לפלי. לפלי הנמר, יזם ומנהיג אנשים ומחשבים, תודה רבה לך. רון, בעצם איזה מסר לפני שאנחנו מסיימים אתה לוקח מסדרת התוכניות שלנו?
נראה לי שיש הרבה מה לעשות, אבל אני חושב שעצם זה שאנחנו נמצאים במקום שעוסק בהייטק, ואנחנו עושים פודקאסט על גאווה ועל להט"ב, זה משהו אופטימי שאפשר לקחת.
מותר לנו
לטפוח קצת לעצמנו על השכם.
זו יוזמה שלך, אני תרמתי את תרומתי. מותר לנו בהחלט לטפוח לעצמנו על השכם. ותודה רבה לכם על ההאזנה.
אנחנו ממשיכים, מזמינים אתכם להמשיך לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, בפלטפורמות הפודקאסט הקרובות למקום מגוריכם, וזהו. חג אהבה שמח.
חג אהבה שמח, happy pride, תודה רבה, להתראות.
להתראות. גאים ומחשבים. הסקטים מיוחדים לחודש הגאווה. מגישים, יניב הלפרין, עורך אתר אנשים ומחשבים, ורון קסלר, מנהל תחום דיגיטל של קבוצת אנשים ומחשבים. עורך ראשי, יהודה קונפורטס.